אנחנו בחדר ה-183 בהיכל היומיום. שבת, כ"ד אייר, ל"ט לעומר, התשג. השבת הזו זה שבת מברכים ראש חודש סיוון. אז כמו בכל שבת מברכים, הרבי מציין את שני המנהגים שנוהגים בשבת מברכים. המנהג הראשון הוא אמירת כל התהילים בהשכמה. המנהג השני, יום התוועדות. אחר מכן יש פה התייחסות, מכיוון שאנחנו נמצאים בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי ידוע שיש את התוכחה. יש מנהגים שונים איך נוהגים בקריאת התוכחה. אז הרבי מציין כאן מה המנהג שנוהגים אצלנו, שלשלישי, השלישי זאת אומרת העלייה הזו שבה קוראים את התוכחה, עולה הבעל קורא, הוא מעצמו, היינו מי שקורא בתורה, הוא זה שעולה את העלייה הזו, הוא מעצמו, זאת אומרת, הגבאי לא מכריז את שמו יעמוד זה בן זה, אלא הוא עולה מעצמו, כמובן מברך לפני ולאחרי, וזה המנהג אצלנו. הנקודה השלישית שהרבי פה מציין, אומרים אב הרחמים. מה הדגש פה בדבר הזה? דרך כלל בשבת מברכים, אנחנו יודעים שלא אומרים אב הרחמים אף פעם. אותו דבר בימים שלא אומרים בהם תחנון, וזה יוצא בשבת, גם לא אומרים אב הרחמים. אבל יש יוצא מן הכלל, שבת מברכים אייר בסיוון, ומיד נדגיש משהו. שבת מברכים אייר בסיוון. כתוב בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, בסימן ריש פי דלת, שבשני השבתות מברכים הללו, כן אומרים אב הרחמים. למה? כי היו במסעי הצלב, קהילות אשכנז, היו גזירות קשות בשנת דלת אלפים תף תף נון וב, וזה היה בתקופה הזו, החמשים האלה, אז לכן בשבתות מברכים של אייר וסיוון, כן אומרים אב הרחמים, כך כתוב בשולחן ערוך. אבל בסידור, בפסקי הסידור של אדמו"ר הזקן, אז הוא כתב, מהסידור מובן ככה, שבפועל בשבת מברכים אייר, לא אומרים אב הרחמים. מדוע? כי זה חל בחודש ניסן. בחודש ניסן בכל מקרה לא אומרים תחנון בכל החודש. אז במילא לא אומרים תחנון, אז לא אומרים אב הרחמים. אבל בשבת מברכים סיוון, אז אומרים אב הרחמים. זה מה שכתוב בסידור, בפסקי הסידור, שזה השבת מברכים היחיד, שאומרים בגלל הסיבה הזו אב הרחמים. מעניין לראות בשיחה של הרבי בשבת מברכים סיוון, תשמ"ג, הרבי מבאר באריכות את המעלה החיובית בעובדה שאומרים אב הרחמים דווקא בשבת מברכים סיוון, איך שיש בזה על פי הפנימיות, עד הרבה התהפכה של השלילה לחיוב בצורה מעניינת, כדאי לראות את הדברים מבפנים. עכשיו נראה את ההמשך. שיעורים, שיעורי היום, זה שבת, חומש בחוקותיי שביעי עם פירוש רש"י, בתהילים בכ"ד בחודש אומרים מפרק קי"ג עד וכולל פרק קי"ח, ובתניא ביום הזה מתחילים פרק נ"א, מתחילת הפרק, את המילה והנה, עד הסיום השיעור במילה בתולדתו כנ"ל. בפתגם היומי יש לנו היום מנה כפולה, ישנם שני פתגמים ביום הזה. הפתגם הראשון מקורו מתוך מאמר של הרבי הרייץ, שהוא אמר בשנת תש"ב, מאמר דיבור המתחיל רבי אומר, ובמאמר הזה הוא מתייחס בדרך אגב שם לפסוק אם בחוקותיי תלכו, אנחנו פה נמצאים הרי בסיום פרשת בחוקותיי. נקדים ונאמר שהגמרא אומרת על המילה אם שכתוב כאן אם בחוקותיי תלכו, אומרת הגמרא אין אם אלא לשון תחנונים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל אני מתחנן אליכם, מבקש ממכם שבחוקותיי תלכו, שתקיימו תורה ומצוות. אז שם במאמר, הרבי מדגיש, הרבי רייץ מדגיש שתי נקודות, ואת שתי הנקודות הללו, הרבי מציין פה, הוא מסכם, מתוך המאמר הוא לוקח כמה מילים מפה, מילים משם, הרבי בשפתו מרכז את הנקודות המובנות בפנימיות, מה המשמעות עכשיו כשאנחנו יודעים שאם זה לשון תחנונים, אז מה, איך אנחנו מבינים את קריאת הפסוק אם בחוקותיי תלכו? אז בואו נראה את לשון הפתגם, אפשר במסכם את זה, הוא אומר ככה. אם בחוקותיי תלכו, אם זה, הוא לשון תחנונים כמאמר חז"ל. חז"ל הרי אומרים שהאם הזה זה לשון תחנונים. שכוונתו, מה הכוונה תחנונים? שהקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי בחוקותיי תלכו. עכשיו, מה המשמעות? אז הנקודה הראשונה אומרת כך. וזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לפניהם, שישמרו את התורה, זה שהגענו לסיטואציה כזו, שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, מאיתנו, שנקיים את הדברים, זה עצמו מסייע ונותן כוח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. עצם העובדה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא בקשה שנקיים משהו, אז זה לא רק בקשה והוראה, זה נותן לך כוח שאתה גם תעמוד במשימה. ואז במילא, איך קוראים את הפסוק לפי זה? אם מפסיקים, אם דיינו, יש תחנונים, אז מה ההמשך? בחוקותיי תלכו, ברור לנו שאתם בחוקותיי תלכו, אתם תצליחו לקיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מבקש, אז הוא נותן גם כוח. זה הנקודה הראשונה. ואז מה הנקודה השנייה? ועוד זאת, עוד מעלה יש כאשר האדם מקבל את התחנונים מהקדוש ברוך הוא, והוא עומד בהם ומקיים אותם, אשר בחוקותיי תלכו. מה הכוונה תלכו? דנעשה את הנשמה מהלך. זה המעלה של נשמה לעומת מלאכים. המלאכים נקראים עומדים. ונשמה כשהיא עובדת את השם היא הופכת להיות מהלכת. ואז לפי הנקודה השנייה, איך קוראים את הפסוק? אם בחוקותיי, פסיק, תלכו. אם אתם תקיימו את החוקים על פי הבקשה האלוקית, זה יגרום לכם שאתם תהיו בבחינת מהלך. זה הפתגם הראשון. כאן הרבי מוסיף פתגם נוסף. הפתגם הנוסף הוא ציטוט, המילים האחרונות כמעט של מאמר, שאמר הרבי הרייץ בשנת תפריש צדיקטט, מאמר דיבור המתחיל ועבדי דוד, במאמר ההוא הוא מסביר בהרחבה את ההבדל בין יהודה ליוסף, בין מלכות יהודה, שזה דוד המלך, מלך המשיח שבא מיהודה, לבין יוסף. ועל פי פנימיות מבואר שמה שיוסף זה עניין של תלמוד, ויהודה זה עניין של מעשה. ובסיום הדברים אומר ככה, אחרי שמדברת מעלת המעשה, ומעלה שיהודים מקיימים מצוות במעשה, בתמימות, בפשטות, גם אם אין להם את הבחינה של יוסף, את הבחינה של ההבנה והידיעה והעמקות, יש בהם מעלה גדולה. הלשון של המאמר מסתיים במילים האלה. בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים. דווקא היהודים הפשוטים שהם עובדים את השם בפשטות ובתמימות, בבחינת יהודה, הודעה, לא בבחינת יוסף, אז בביאת המשיח יתגלה המעלה שלהם שמתפללים ואומרים תהילים בתמימות. יהודים האלה שאומרים תהילים בתמימות ובפשטות, אפילו לא מבינים את המילים תמיד מה שהם אומרים, יש לזה מעלה עצומה, והמעלה הזו תתגלה בביאת המשיח.